עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
בוקר טוב לכל המאזינים, אתם איתנו על כל חי, 93FM, 92.8. יום רביעי היום, ט"ז בחשוון, תשפ"ד, קצת אחרי 10, ואנחנו כאן בתוכנית עניין משפחתי. בוקר טוב לאלי צייטלין, עורכת ומפיקה, מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני. אני רחל פסטה, כאן מאחורי המיקרופון. ואתמול בלילה, כשישבתי להכין את התוכנית, אז החלטתי לפתוח את הבוקר במזמור לתודה. מזמור לתודה על השבתה של אורי מגידיש הביתה משבי החמאס. ואז החלו להגיע הידיעות על ההרוגים. בתחילה הודיעו על שני הרוגים, ואחר כך היו שמועות על יותר. והיום בבוקר התבשרנו בבשורה נוראה על 9 הרוגים, וממש לפני כמה דקות קיבלתי הודעה על הרוג נוסף, כולם בקרבות ברצועת עזה. אז אמרנו 7 לוחמים בגדוד צבר של גבעתי ושני לוחמים בגדוד השריון ועוד לוחם שתכף אני גם אדבר עליו. סגן אריאל רייך בן 24 מירושלים. רב תוראי אסף לוגר בן 21 מיגור. סמל עדי דנן בן 20 מיבנה. סמל ראשון ארז משלובסקי בן 20 מאורנית. סמל ראשון עדי לאון בן 20 מנילי. רב תוראי עידו ודיה בן 19 מתל אביב. רב תוראי ליאור סמינוביץ' בן 19 מהרצליה. סמל ראשון רועי דאוי בן 20 מירושלים. סמל ראשון הלל סלומון בן 20 מדימונה. ואנחנו מתבשרים על הרוג נוסף, סגן משנה פדיה מרק שנהרג בקרב בעזה. אביו הרב מיכי מרק נרצח בפיגוע לפני 7 שנים. יש לו דוד שנהרג ממש ביום הראשון בשמחת תורה, עוד אח שנהרג באיזושהי תאונת אימונים. ואתם המאזינים המאזינות שלי מכירות את אחותו אורית מרק, שמתראיינת אצלי הרבה פעמים, בחורה מתוקה מדבש. היא ואח שלה, אח אחר, התראינו אצלי לפני כמה שנים ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות איבה. אני זוכרת שאמרתי לה בסוף הרעיון שהיא בא לי רק לקחת אותה, לארוז אותה במזוודה ולקחת אותה איתי הביתה. פשוט בחורה מתוקה מדבש, כולה מלאת עשייה. היא התחתנה מאז ויש לה ילד, והנה שוב הם מאבדים אח נוסף, סגן משנה פדיה מרק. נורא, פשוט נורא. ראיתי את התמונות שלהם, לכולם פנים יפות ועיניים כל כך טובות, לכולם משפחות, חברים. קדושים וטהורים שעלו בסערה השמיימה, השם יקום דמם, והלוואי ויבולה מוות לנצח, ומחה השם דמעה מעל כל פנים. ואני רוצה לחזור רגע לאורי מגידיש שנחטפה בשבת בנחל עוז, וזכינו לחוות את חזרתה הביתה, באמת שמחה גדולה. בחסידות מדברים הרבה על שתי תנועות הופכיות בנפש. בתניה מובה על מרירות ושמחה שאין בלכאורה הפכים של ממש, והן יכולות לדור יחד בנפש, שהמרירות היא באה מהנפש הבהמית והשמחה מהנפש האלוקית, ולא נרחיב בזה. אבל אנחנו צריכים להיות מסוגלים לחיות בקונפליקט. מצד אחד כן, שמחה ושמחה גדולה שהחטופה שלנו שווה הביתה, ובעזרת השם בקרוב כל החטופים בריאים ושלמים, ובאמת שיש כאן שמחה גדולה וחייבים לשמוח. וזה לא שאנחנו שמחים כי חלילה אין לנו הזדהות עם המרירות, הכוונה היא לאבל ולקושי ולטרגדיה, אלא שכשאני שמחה שהורי מגידיש חזרה הביתה, בשמחה הזו שלי שלכם, אנחנו מקרבים את הגאולה. זו שמחה שממתקת את הדינים, וזה לגמרי לגמרי לא סותר את ההשתתפות בצער של משפחות הנופלים. זה לא סותר את הדמעות, זה לא סותר את הבכי, זה לא סותר את זה שצריכים ללכת ללוויות וצריכים ללכת לשבעה. וזאת בדיוק היכולת לשאת הפכים, תנועות הופכיות בנפש, ולכל אחד מהם יש את הכוח שלו. מצד אחד לשאת בצער הזולת, כמו שאמרתי, ניחום אבלים שזו מצווה כל כך גדולה וחשובה, וגם שמחה ולא לוותר עליה. אז בואו נקרא עכשיו את פרק קוף בתהילים, מזמור לתודה, להודות לקדוש ברוך הוא על החטופה שחזרה, על עוד חטופים שחזרו, ועל כולם שיחזרו הביתה לשלום, על כל חיילינו שאנחנו בטוחים שיחזרו הביתה לשלום ומהר. מזמור לתודה, אריו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצון מראיתו. בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. אז תודה רבה אבאלה על אורי מגידי ששוחררה משבי החמאס וחזרה הביתה. ויומיים קודם, ביום שני, ראיתי סרטון, או ראשון זה היה, ראיתי סרטון כל כך מרגש, שאימא שלה, מגי מגידיש, עושה הפרשת חלה, ומתפללת, ומבקשת בדמעות שליש. ראיתי גם איך הכניסו ספר תורה לחדרה של אורי. ראיתי כמה תפילות וכמה אמונה. והנה ביום שני התבשרנו על השמחה הגדולה. ראיתי את התמונות המרגשות, איך אמא שלה מחבקת אותה, איך הסבתא שלה לא מפסיקה לנשק אותה, וכן, לא יכולנו להישאר אדישים. לא, אני לא חושבת שהייתה עין אחת שנשארה יבשה אחרי באמת השמחה הגדולה הזאת. אז תודה אבא לי על אורי, והגיע הזמן באמת להחזיר את כל החטופים הביתה. תראה כמה שמחה זה מביא לילדים שלך, תראה כמה שותפים לאושר הזה, כמה שירה, כמה ריקודים. הייתה אפילו, אני חושבת שזה חסידי ויז'ניץ או איזושהי חסידות מקריית גת, שפשוט יצאו לחוצות העיר בשירה וריקודים, כל עם ישראל יחד, דתיים וחילוניים וכאלה ואחרים, כולם יחד בפרק של התרגשות ושותפות גורל, והרגשנו כולנו שאורי היא הילדה שלנו, הילדה של כולנו, וכך בדיוק אנחנו ממשיכים ומתפללים שכולם כולם יחזרו הביתה בריאים ושלמים בגופם ובנפשם. ואני רוצה לסיום ככה לקרוא לכם שיר כל כך יפה שכתבה שולמית אורבך, שהיא משוררת וסופרת חרדית, על אורי. היא כתבה לה שיר, וכך היא כותבת לה: תראי, לא סתם קוראים לך אורי, את שמש זורחת, עולה עלינו מתוך אפלה, כך מתחילה גאולה, כך ישועה מתגלה. תראי, לא סתם קוראים לך אורי, כי בת ועכשיו תספרי איך אורות לפעמים זוהרים דווקא מתוך השברים. תראי, לא סתם קוראים לך אורי, כי בת ועכשיו תבשרי שיש עוד כזו אפשרות של פדות ותקווה וחירות. תראי, לא סתם קוראים לך אורי, נס הוא דבר אפשרי. איזה שיר מדהים ויפה, וכן, נס הוא אפשרי, ולהאמין בו ולהוסיף תפילות ותהילים ומעשי חסד, ובעזרת השם שעוד היום אנחנו כבר נתבשר אך ורק בבשורות טובות.
הלב שלי נקרא לשניים, מה שלא ראתה שפחה למים, כמו סופה מן הים עולם, כמו טופה של מרים פועם, ואין תרופה בעולם. הלב שלי מרים ידיים, כבר מועד לא עומד על הרגליים, שבר כלי שאין בו כבר מה, והשמיים הם לי חומה, חבור בתוך הים ביבשה. ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול, לזכך את החול, לרכך בי הכל, ורק אתה מבין איך לגשת ללב שלי, משכך כל כיף שבי, מרפא את הלב. שלי נקרא לשניים, חציו השם וחציו לשם שמיים, כמו סופה מן הים עולם, כמו טופה של מרים פועם, ואין תרופה בעולם ללב. ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול, לזכך את החול, לרכך בי הכל. לגשת ללב שלי, משכך כל כיף שבי, מרפא את הלב. שיצק לצור, רק אני מול ים שלם ולב שבור. ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול, לזכך את החול, לרכך בי הכל. ורק אתה מבין איך לגשת ללב שלי, משכך כל כאב שבי, מרפא את הלב. ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול, לזכך את החול, לקדש בי הכל. ורק אתה מבין איך לגשת ללב שלי, משכך כל כאב שבי, מרפא את הלב.
ישי ריבו, הלב שלי נקרא לשניים, ורק אתה אבאלה יכול להפוך מספדי למחול. וואו. אז היום בתוכניתנו, כמובן, הרבנית ימים המזרחי, פרשת וירא, וכמובן ענייני השעה. האימהות שלנו, כולם, אנחנו בתור אימהות, אנחנו כולנו נדרשות באמת לגייס כוחות כדי לתת לילדים כוח, אבל מה קורה כשהילד הוא ילד מיוחד? איך באמת מתקשרים מלחמה, מצב כל כך לא פשוט לילדים מיוחדים? מושקי לנדו תהיה איתנו בעניין הזה. נדבר גם על דמנציה בזמן מלחמה, וגם מה זה אומר להיות עורף רוחני. ציפי קולטניוק תדבר איתנו על העניין הזה. אנחנו גם נדבר היום עם בת שבע סדן, שהיא מטפלת בהבאה ויצירה, יש לה קליניקה, אישה באמת מרתקת, ובימים האלה היא מלאה בניחומי אבלים, היא הולכת לניחום אבלים, והיא בחרה ללכת דווקא לאנשים שהם, ללכת לניחום אבלים במקומות שיש יתומים, שהם יתומים משני ההורים, בגלל הסיפור האישי שלה. ואנחנו נשמע את זה בהמשך. אז בואו נצא להפסקת פרסומות ותכף שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
בוקר טוב ושלום לרבנית ימימה מזרחי.
בוקר טוב, בעזרת השם.
שיהיה טוב, שיהיה טוב, כן, איזה שמועות כל כך קשות, וברגע שיש, את יודעת, שמות ופנים, ואת מדמיינת כל אחד, ופנים כאלה יפות וטובות, ו... וואי, זה קשה, קשה, קשה.
כן, ובדיוק אני אומרת, יש לנו פרשת וירא, ואני אומרת שלושה מלאכים שמגיעים לבקר את אברהם, ולבשר לו בשורות טובות, אז שיגיעו כבר המלאכים, ויבשרו לנו שמשיח בא, והפיכת סדום, ונהפוך את כל עזה והחמאס, אוי, ושיהיו באמת בשורות טובות.
אמן, אמן. אנחנו בפרשה הזו גם רואים את העקדה, את עקדת יצחק. אבא ובן הולכים, הבן להיזבח ואב לזבוח, כמו שאומרים בפיוט של ראש השנה. ואנחנו רק מתחננים שהקדוש ברוך הוא ישלח כבר מלאך שיאמר, אל תשלח, אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה. אז ממש לפני כמה דקות אני מדברת עם התאומה של סמל עדי דנן, בן 20 מיבנה, מפקד כיתה בגדוד צבר בחטיבת גבעתי. ההלוויה שלו תהיה היום בצהריים, והיא בכל נשנק, בקושי יכולה לדבר, איך אני אספוד, מה אני אומר, מה אומרים על תאום, מה אומרים על אח כזה. ואמרתי לה שעכשיו הוא מלאך, והוא המלאך, מה שהוא עשה כאן בחירוף נפש בעזה, הוא הולך לעשות שם בשמיים, להחזיק את חרבות הברזל, כך קוראים לה, מלחמה הזו, את המאכלת, ולומר לקדוש ברוך הוא, אל תשלח, אי אפשר יותר. המלאכים מלמעלה עכשיו, כל צבא מרום, וזה הצבא הזה שמסר את נפשו, עושה בדיוק מה שכתוב בפיוט הזה, עוקד והנעקד והמזבח, ויהמו כל מלאכי מרכבה, אופן ושרף שואלים בנדבה, מתחננים לאל בעד שר צבא, אנא תנה פדיום וכופר הווה, לבריתך שוכן זבול ושבועה, זוכרה עדה סוערה ונגועה, ושמת תקיעה תוקעה ותרועה, ואמור לציון בזמן הישועה, ינון ואליה אני שולח, עוקד והנעקד והמזבח. איזה תקיעה? אומרים לנו חז"ל שהתקיעה היא כנגד הכל של אמא שרה ששומעת שהבן שלה נעקד עם חרב ברזל מעל הצווארו, והצעקה הגדולה שלה היא התקיעה הזו. וכותב הרבי מפייסצנה, האש קודש, ריבונו של עולם, לא יותר מדי. נאמר ברית במלח, ונאמר ברית ביסורים. ברית במלח זה כשמקריבים קורבן, צמים עליו מלח, זה חג. ייסורים, כתוב, גופרית ומלח שריפה כל ארצה, זה בכללות. מה מלח ממתק את הבשר? כששמים מלח זה מרקח את הבשר, גם ייסורים ממרקים, אבל מלח, אם מוסיף יותר מכשיעור, אי אפשר לקבל הנאה מהבשר. כך ריבונו של עולם, עשה שהיסטורים יהיו ממוזגים, נורמליים, שיהיה יכולת לקבלם, שיהיו מזוגים ברחמים, ופרחה נשמתה של שרה, ולטובת ישראל עשתה, להראות להשם איך אי אפשר לישראל לסבול ייסורים יותר מדי. ואפילו מי שבחמלת השם נשאר חי גם אחר הייסורים. מכל מקום, כל חלקי כוחו ומוחו ורוחו נשברו ונאבדו ממנו. ריבונו של עולם, כמו החלה הזאת שכולנו נלוש לקראת שבת, אי אפשר בלי מלח, ואי אפשר יותר מדי מלח. אתה צריך למתק לנו את הייסורים, אנחנו כבר כל כך עייפים. אל תשלח, אל תשלח ידך אל הנער,
ואל תעש לו מאומה, באמת, כי אוי, אי אפשר, אי אפשר יותר, אי אפשר. אז הלוואי, הלוואי ויבולה המוות לנצח, וזהו, ומחה שם דמעה מעל כל פנים, ושהחטופים יחזרו לשלום, והחיילים כולם בריאים בגופם ובנפשם, בעזרת השם, מהר מהר.
בשורות טובות,
אמן,
אחרי
אמן.
שנדבר בשמחות כבר.
אמן, 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 אמן. תודה רבה הרבנית, תודה רבה לרבנית ימי מהמזרחית, תודה רבה. בשורות טובות.
But young Avraham was brave, and like his forefather Avraham Avinu, of course he said no. Instead he said Hineni. Hayi yachar hadavarim ohele v'elokim. Niso es Avraham vayomer elov Avraham, Avraham Vayehi achar hadavarim ohele v'ho Elohim Niso es Avraham vayomer elov Avraham, Avraham Avraham, Avraham vayomer hineini Avraham, Avraham, vayomer hineini. Zocher shema shavos lekavchoi, vayomer hineini. Im viloy sachrises me'azekonecho, vayomer hineini. Avraham, Avraham, vayomer hineini. Avraham, Avraham, vayomer hineini. Avraham vayomer elov Avraham, Avraham Vayehi achar hadevarim haele Veho Elohim niso es Avraham vayomer elov Avraham, Avraham Avraham, Avraham vayomer hineini Avraham, Avraham vayomer hineini זוכר סוי משאבוס לקאצ'וי ויאמר הנני ולא יסח שחיסס ועזר כנכו ויאמר הנני אברהם, אברהם ויאמר הנני אברהם, אברהם ויאמר הנני
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
כל חי תמיד איתי, ואנחנו בימים האלה, אנחנו האימהות נדרשות באמת לגייס כוחות, כדי לתת לילדים כוח ויכולת להתמודד, כלים להתמודד. על אחת כמה וכמה כשמדובר בילדים מיוחדים. שלום בוקר טוב למושקי לנדו, שהיא מחנכת מקימת הארגון הנני להעצמת אמהות לילדים מיוחדים, והבן שלה שניאור הוא ילד עם צרכים מיוחדים, שאנחנו כבר כולנו כאן זכינו להכיר ולשמוע את אמא מושקי ואת שניאור. שלום מושקי.
שלום רחל.
מה שלומך בימים האלה?
אני חושבת שכמו כולם, הלב והגוף מצליחים לחוש את כל הרגשות בו זמנית ואת כל התחושות.
כן, מנעד מטורף של רגשות, כן.
ממש, כי רגע אחד שומעים על חלילה אובדן ובשורה קשה, ורגע אחד שומעים על איזה נס אטום שהתרחש. אז אנחנו בעצם חיים כרגע באיזשהו לונה פארק בלתי נשלט של רגשות.
כן. כן, לא פשוט, לא פשוט, ועל אחת כמה וכמה, כמו שאמרתי, כשמדובר בילדים מיוחדים, שאני זוכרת שאחד הדברים שאת תמיד מדברת עליהם, ככה בנוגע לשניאור, וזה כנראה נכון באמת לגבי הרבה ילדים מיוחדים, זה בעצם כמה חשובה להם השגרה, שכל דבר שהוא קצת זז להם מהשגרה, איך אומרים, מוציא אותם ככה מהפוקוס. אין שגרה, כמה שאנחנו מנסים לשמור על שגרה, אבל אנחנו לא בשגרה.
וואו, אני אגיד לך יותר מזה, זה יצא כל כך קשה להורים, כי היה את החופש הגדול, ואז חגים, ואז התחילה המלחמה מיד, וזה יצא שילדים בקושי היו במוסדות. תקופה מאוד מאוד קשה להורים, לילדים רגילים, תקופה פי מיליון קשה להורים לילדים מיוחדים. כל התיווך של התקופה הזאת, כל השיח סביב זה, הרבה יותר קשה לעשות את זה לילד מיוחד. ופה נדרשת מערכת מאוד מאוד שלמה להכין לילד סיפור חברתי, איך לתווך לו, להתייעץ הרבה עם אנשי מקצוע, כי זה מאוד שונה איך שילדים מיוחדים לוקחים את התקופה הזאת ואיך שילדים רגילים לוקחים. ומה שמאוד קשה עם ילדים מיוחדים, שאנחנו יכולים להיות במצב שאנחנו לא באמת יודעים איך הם לוקחים את התקופה הזאת. יכול להיות שהם לא מדברים, יכול להיות שהתקשורת שלהם שונה, ואז אין לנו דרך לדעת מה הם באמת מרגישים בתקופה. ואיך הם מתמודדים, ואם יש להם חרדות. ופה העניין של לדעת מה עובר להם בפנים הוא הרבה יותר מורכב וקשה.
אז מה...
אני
מה...
אגיד באופן אישי,
כן, כן.
אצלנו למשל חווינו לא מעט אזעקות בכפר חב"ד, היו ימים של כמה אזעקות, ובכל אזעקה שניאור שלנו לא כל כך מדבר, אז הוא לא יכול להגיד אני מפחד, מה קרה, איפה נפל, מה היה. הוא רק בעצם התגובה שלו היא תגובה נורא חרדתית, של המון בכי, של המון צעקות, וזה גם לא נגמר אחרי שהאזעקה מסתיימת. זה משהו שממשיך, לפעמים עד שמגיעה האזעקה הבאה, כי לוקח להם המון המון זמן להירגע. בדיוק, אז זה גם החוסר שגרה שאנחנו חווים אותו בצורה מאוד קיצונית ומטלטלת, וזה גם המצב הקשה שנמצאים בו.
אז איך באמת ניתן להקל לילדים האלה את הפחדים? את יודעת, מלמדים אותנו לנשום, ולנשום כמו שאת מריחה פרח, ולנשוף כאילו את מחבה נר, וכל מיני טיפים ועצות וכלים באמת שימושיים שיכולים מאוד לעזור. אבל לילד כזה, כשהוא נמצא בתוך מין חרדה כזאת, את לא יכולה להגיד לו, טוב, עכשיו תנשום. מה עושים?
נכון, את ממש צודקת. אני חושבת שגם לאדם רגיל הרבה פעמים בתוך חרדה, אי אפשר להגיד לו מה לעשות.
כן.
ממש, אבל עם ילדים מיוחדים, כמה שלפעמים נראה לנו שכלפי חוץ הם לא שומעים, הם לא מתייחסים, הם לא מתקשרים, אנחנו לעולם לא יודעים מה עובר להם בפנים. אנחנו באופן אישי למדנו את זה מאוד מאוד, שמה שנראה כלפי חוץ זה לא מה שקורה בפנים, ולכן צריך לכבד אותם וצריך לדבר איתם, גם אם לא תמיד התגובה תואמת סיטואציה. אנחנו באופן אישי המון מדברים עם שניאור, המון מתווכים לו את הסיטואציה, המון מסבירים לו לפני, תוך כדי, אחרי, אפילו כשעדיין לא קורה כלום, אנחנו אומרים לו מה יכול להיות, ואיך נגיב, ומה נעשה, אם זה על ידי תמונות, אם זה על ידי סיפור חברתי, אם זה על ידי לוחות תקשורת, האייפד, כל דבר שיכול לעזור לו. והאמת שאני חייבת להוסיף, שבטוח יש משפחות מיוחדות ששומעות אותנו, שזה לא רק לתווך לילד המיוחד, זה גם לעזור לאחים שלו עם התגובה של הילד המיוחד, כי התגובה שלו לפעמים מאוד משפיעה על כולם בבית, על ההורים ועל הילדים הרגילים.
כן, כי היא קיצונית יותר. כן.
היא קיצונית יותר, וצריך להסביר למה הוא צורח בזמן הזקה, ואיך אנחנו נגיד, ואיך אנחנו נגרום לו לפחות לחץ. את יודעת שבדיוק לאחרונה הוצאתי קלפים, קלפי טיפול, למשפחות מיוחדות, כן, שההורים יושבים יחד עם הילדים ומדברים ממש איזה חוויות אני חווה בתור אח לילד מיוחד, סיטואציה קשה שהייתה לי, איך אני מגיב לאח שלי בפני חברים, כל מיני שאלות מאוד משמעותיות. ועכשיו בזמן המלחמה אני פתאום מקבלת תגובות מהורים שזה הפך להיות הרבה יותר נצרך, הרבה יותר שימושי, כי התגובות, כן, התגובות וההתמודדות היא הרבה יותר מורכבת והרבה יותר בולטת, והשיח בבית הוא מאוד מאוד משמעותי. אסור לנו לא לדבר. וואו. צריך לדבר על הכל.
כאילו אם לא נדבר זה ייעלם, אבל בדיוק הפוך. כשלא מדברים זה מעצים עוד יותר את החרדה, כי אם אנחנו לא מדברים ולא אומרים כלום, אז מי יודע מה באמת קורה? ואני חייבת לשאול אותך משהו נוסף. אני יודעת ששניאור לא מדבר, אבל אני גם יודעת שבאיזשהו שלב אתם גיליתם את היכולת שלו לתקשר איתכם דרך מחשב, שלפעמים את ככה מעלה ברשתות החברתיות, פשוט שיחות מטורפות. זה כל פעם מצמרר ומרגש מחדש לראות כמה עומק רגשי וכמה יכולת וכמה אינטליגנציה רגשית יש לילד. אז מה בכל זאת הוא אומר בימים האלה דרך באמת המחשב על כל התקופה הזאת ועל המלחמה?
וואו, זה מדהים, כי כל הקטע של ההקלדה הוא באמת נוגע בכל האנשים, וכאילו פתאום נותן לזה שהוא טוויסט בהסתכלות על ילדים מיוחדים. את יודעת שאני מעבירה הרצאות, אני מספרת על שני הורים ועל ההתמודדות איתו, ואז שאני מגיעה לקטע של ההקלדה, זה הרגע שנהיה הכי שקט בעולם. אנשים לא מאמינים מה יכול לתת מהילדים. פתאום אנחנו מבינים שבדיוק כמו אנשים רגילים, יש להם תחושות, יש להם רגשות, יש להם מחשבות, שפשוט אין להם דרך לבטא אותם. ושניאור בעצם מקליד בשיטת אתה, אוטיסטים תקשורתיים בהקלדה. לצערי הוא לא מספיק מקליד הרבה, אבל כשהוא כן מקליד, יוצא ממנו פנינים, ואנחנו יכולים טיפה להבין מה עובר עליו, מה כואב לו, מה הוא מרגיש. אז באמת ביום שישי האחרון היינו איתו בשיעור ההקלדה, והוא הקליט שמאוד מאוד קשה לו הרעש של האזעקה, שהוא נורא מפחד מזה, שהוא רוצה שיהיה שקט. כן, ניסיתי קצת להסביר לו שהרעש של האזעקה זה מה שמציל אותנו בפועל.
נכון,
הוא הקליט שהוא נורא רוצה בית ספר, ולצערי יש לו רק פעמיים או שלוש ורק עד השעה אחת, מה שביום, בזמן רגיל ילדים אוטיסטים לומדים עד השעה חמש, והוא נורא רוצה בית ספר.
הוא רוצה שגרה, הוא רוצה שגרה.
זה דבר כל כך רנדומלי וכל כך רגיל, שבסך הכל הוא רוצה בית ספר, טוב לו שם. והוא באמת הקליט דברים שאני בתור אמא שלו יושבת מולו, וצריכה לתת לו תשובות לדברים שלא תמיד לי יש, ולדברים שלי בעצמי כואבים. אני בעצמי צריכה כרגע להפסיק חלק מהעבודה שלי ומהדברים, כי אני נמצאת איתו בבית, ועם ילד מיוחד בבית אי אפשר לעשות הרבה דברים. אז באמת לכולנו החיים השתנו כרגע, לכל אחד במקום שלו, לכל אחד. ואני חושבת שמשפחות של ילדים מיוחדים לומדות על בשרם כמה אמונה וביטחון בהשם זה הדבר היחיד החשוב בחיים. היחיד, שזה מה שמחזיק אותנו וזה מה שנותן לנו עוגן וביטחון, בפרט בתקופה הזאת. מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, אין לנו על מי לסמוך, באמת באמת להבין שאנחנו בידיים שלו, והמון המון המון תפילות. אני כל הזמן אומרת לשניאור, אתה צדיק, אתה ילד מיוחד, תתפלל, תבקש, אני יודעת שאתה מתפלל בדרך שלך, לפעמים אני שומעת אותו צועק או בוכה, ואני חושבת אולי זה תפילה לקדוש ברוך הוא.
וואו. איזה מדהים, אני גם חייבת מילה על האחים שלו, על האח ועל האחות המתוקה מדווה, שגם ראיתי השבוע סרטון שלה, זה פשוט היה להתמוגג, אבל באמת, מנדי, נכון קוראים לאח? מנדי,
אחר שגדול ממנו בדיוק בשנה.
ותקשיבי, כשאני רואה לפעמים הסרטונים שאת מעלה, אני רואה את המסירות שלו אליו, ואני רואה את היחס ואת האכלה ואת העדינות, וזה פשוט, זה לעמוד מהצד ולהגיד, וואו, איך הם באמת עם שני אור בימים האלה של המלחמה?
זה ממש, כמו שאמרת, לעמוד מהצד ולהגיד, וואו, זה קורה לי, אני יכולה להגיד לך מיליון פעמים ביום. כי אני עומדת מהצד ואני מאוד מעריצה את הילדים שלי על ההתמודדות שלהם, כי אני אומרת, אני לא גדלתי עם אח מיוחד, אני לא יודעת מה זה ילדות עם אח מיוחד. ואני רואה את הילדים שלי עוברים ילדות כזאת שאני לא הכרתי, וזה בעצם משהו שמלווה אותם מההתחלה, מהרגע שהם נולדים, ואני מעריצה אותם על ההתמודדות הזאת, גם כשהם אומרים דברים קצת קשים, גם כשהם קצת מתלוננים, גם כשהם קצת כואבים.
מותר להם, מותר
בסדר.
להם.
את יודעת, פתחנו את השיחה ואמרנו כל קשת הרגשות בתקופה הזאת.
נכון.
אז אחים לילדים מיוחדים, יש להם את כל קשת הרגשות, הם נורא אוהבים אותו ונורא מתמודדים איתו. הם נורא שמחים בו ולפעמים יכולים גם להתבייש, זה בסדר. וכל הזמן אני נותנת להם לגיטימציה לרגשות, כי מותר להם.
מדהים. וואו.
זה הזמן לתת לעצמנו לגיטימציה לרגשות. אני חושבת שבתקופה שמותר לנו להרגיש הכל.
הכל, הכל, נכון. וואו, מושקי, את תמיד מעוררת השתאות, וזה לא סתם שהילדים הם ככה, כן? הם באו מאיזשהו מקום, הם לא גדלו ברחוב. כן, אז יש להם אימא, ויש להם אבא, ויש להם, כן, מורי דרך. לחיים.
רחל, תמיד כיף לי לדבר איתך, ושנדבר בזמנים, את יודעת, אנחנו יוצא לנו לדבר בכל מיני סיטואציות.
נכון.
ואני רוצה שנדבר בסיטואציות חיוביות וטובות, וניתן המון אור תמיד.
הלוואי, אמן, 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 ואת יודעת, אבל גם בזמנים כאלה קשים וחשוב כל כך, גם לתת את הכוח, לתת את הכלים, ולדבר על זה, לדבר על זה, אין לי ספק שעכשיו, גם משפחות שאין שם ילדים מיוחדים, אבל אולי יש ילד אחד שהוא יותר חרדתי, ויש ילד אחד שיותר, אז נתנו כוח, אין לי ספק שנתנו עכשיו כוח להרבה הרבה אנשים.
השבוע שהלכתי למי שיודעה להתעניין בה, ושאלתי אותה מה שלומה, ונורא אהבתי את התגובה שלה, היא כתבה לי, אנחנו בדרך לראות אור גדול. אז
יופי.
היום קשה, עכשיו קשה, יש רגע קשה, כל הזמן להאמין שאנחנו בדרך לאור, גם מדהים. אם כרגע לא רואים אותו, והאור האמיתי זה אור הגאולה.
מדהים, במהרה בימינו, אמן, בעזרת השם
אמן,
בקרוב.
אמן, אמן.
מושקי לנדו, אמא של שני אור, תודה רבה עלייך ועל המילים הטובות שלך, תודה רבה על כל העשייה המבורכת טובות. שלך, תודה רבה מושקי. כמה היא תמיד מרגשת, מושקי. שלום, בוקר טוב ללאה גולדברגר, שהיא סמנכלית קשרי קהילה של עמותת עמדה. אנחנו מדברים היום על דמנציה בזמן מלחמה. שלום, לאה.
שלום וברכה.
אני חושבת שזה ממש המשך ישיר לשיחה הקודמת שלנו, שדיברנו על ילדים מיוחדים ואיך מתקשרים להם, או איך מתמודדים איתם בזמן מלחמה, ובעצם אני שואלת אותך את אותה שאלה, מה עושים עם אנשים דמנטים בזמן מלחמה? איך מתקשרים להם את זה?
זה באמת מצב מאוד מאוד מורכב. אני רוצה אולי טיפה להמחיש מה קורה לאדם עם דמנציה בתקופה הזאת, כדי שנבין את סוג המגבלה. מדובר באנשים שמאוד מאוד רגישים לכל שינוי שיש, בין אם זה שינוי בשגרה, כי מרכזי היום סגורים והם לא יכולים להיות בפעילות הרגילה שלהם, לבין שינוי בשגרה, חלקם שינו מקום מגורים, פונו למקום אחר ופתאום נמצאים בסביבה לא מוכרת.
זה אחד הדברים שכל כך מקשים עליהם.
נכון, נכון. אז בעצם יש הרבה דברים במציאות הנוכחית שרק מחמירה ומחריפה את הסימפטומים של המחלה, מוסיפה לבלבול ואי שקט והתנהגויות מאתגרות, כל הזקות, התחושות של מתח וחרדה, מראות שאולי הם רואים בתקשורת, כל הדברים האלה יכולים להיות מאוד מאוד מטרידים לאנשים עם דמנציה. ובאמת אחת מהשאלות שאנחנו שומעים מבני משפחה בקו החם שלנו, שדרך אגב בימים אלה ממש מוצף בפניות, זה איך לתווך את המציאות, מה להגיד ומה לא להגיד, חס וחלילה במשפחות שיש מישהו שנפגע, האם לספר את זה לאדם עם דמנציה או לא, המון המון שאלות כאלה סביב המצב, ולמה כולם במתח, ולמה אנחנו לא בבית.
כן, אז מה באמת עונים? זאת אומרת, אם משפחה מתקשרת ושואלת, אנחנו לא יודעים לשתף, לא לשלב, לספר לו שמישהו נפגע, לא לספר לו שמישהו נפגע, או שזה באמת גם, אני מניחה שחלק מהתשובה תהיה מאוד אינדיבידואלית.
נכון מאוד, ובאמת כלל האצבע הוא לשים לב לאדם עצמו ומה הוא מסוגל ויכול להכיל. המטרה שלנו בטיפול באנשים עם דמנציה זה לשמור על איכות החיים שלהם ובאגב.
לאה, את נעלמת לנו, אז נפלה לנו לאה מהקו, ננסה ככה בדקות שנותרו.
אתם שומעים אותי?
לאה, זהו, אנחנו איבדנו אותך לרגע, אבל הנה, חזרת אלינו, כן, בואי נמשיך.
כן, אני אומרת, כלל האצבע שלנו בטיפול באדם עם דמנציה זה לשמור על איכות החיים שלו, ובהקשר הזה זה שיהיה רגוע, שיהיה שמח, ולפי זה אנחנו מקבלים החלטות. עם הידיעה על המצב בחוץ או על מישהו שחס וחלילה קרוב שנפגע, יוסיף ויחמיר את הבלבול ואת החוסר שקט, אנחנו אומרים שבהקשר הזה לא חייבים לספר את הכל, או אפשר לספר חלקית בצורה עדינה. אנחנו רוצים לשתף, אנחנו חושבים שהאדם שהיה היה רוצה לדעת, אבל האדם שלפנינו לא בהכרח יכול להכיל את זה, ואם זה יגרום לאי שקט ויחמיר את הבלבול, בול, זה לא תמיד שווה את זה. אז אנחנו רוצים באמת לנסות להבין ולגשש עם האדם מולנו, כמה הוא יכול ורוצה להכיל את זה. ולפעמים זה מאוד קשה, אבל צריך לוותר, וזה לא רק עצם התיווך של מה קורה בחוץ, כי בסוף הם מרגישים גם את קשת הרגשות שלנו, וכל המטפלים שבאים בקשר, בין אם זה בני המשפחה או מטפלים מקצועיים, הם יכולים להרגיש את החרדה ואת העצבות ואת הבכי שלנו. גם על זה חשוב לתת את הדעת ולחשוב איך אנחנו מתנהלים ליד אנשים עם דמנציה, שהם יכולים לראות אותנו מאוד מאוד עצובים, אבל הם לא מבינים למה, וזה גם יכול לתרום לתחושה של בלבול וחוסר שקט.
אז דיברת קודם על מספר טלפון, על הקו החם, אז אני אשמח שתתני לנו את המספר של הקו החם שלכם, באמת לאנשים שככה קצת חסרי עונים ולא יודעים מה לעשות, ואני אשמח גם לשמוע ממך איך באמת עמותת עמדה מסייעת בימים האלה לחולים ובעיקר לבני המשפחה. לאה? אז אני שומעת ששוב אל...
המספר של הקו, המספר של הקו החם שלנו, זה כוכבית 8889, אפשר להשאיר הודעה לכל אורך היום, גם בשפות שונות, ברוסית, באנגלית. השירותים שלנו בימים אלה, מעבר למענה בקו החם, אנחנו עושים הרבה שיחות ייעוץ, גם טלפוניות, גם בזום. קבוצות התמיכה שלנו בכל רחבי הארץ וגם בזום ממשיכות להתקיים. אנחנו, הצוות שלנו מסתובב במלונות, בכל מקומות שיש קבוצות של מפונים, כדי לתת את המענה. אנחנו בקשר עם עובדים סוציאליים שנמצאים גם ברשויות וגם במלונות. נשמח להגיע לכל משפחה שמטפלת באדם עם דמנציה וחובה בימים אלה קשיים. אז אפשר להגיע אלינו או דרך הקו החם או דרך עובדים סוציאליים.
כן, אני אשמח ככה לסיום שתתני לנו איזשהו, קשה להגיד טיפ או כלי, כי כמו שאמרנו זה גם מאוד מאוד אינדיבידואלי, אבל אם אפשר באופן כללי, באמת איזשהו טיפ לבני משפחה שמטופלים בבן משפחה שהוא דמנטי, מה הכי נכון, או שוב, מה יכול הכי הכי לעזור בימים הלא פשוטים האלה?
אני, אחד מהדברים שאני חושבת על מאז שהמערכה התחילה זה על אמא שלי שהתמודדה עם דמנציה ונפטרה לפני כמה חודשים, ואני קצת שמחה שהיא לא חווה את הסבל הגדול שכולנו נמצאים בו. אחד מהדברים שהיו מרגיעים אותה למשל, ואנחנו מציעים את זה לבני משפחה באופן כללי, זה כל מה שיכול לייצר איזשהו רוגע. זה יכול להיות מוזיקה, זה יכול להיות פעילויות תעסוקה כאלה ואחרים. יש לנו ערכה מיוחדת שאנחנו נותנים למשפחות להפוגה, משחקים, ביקורים עם הנכדים, כל מה
שיכול
טיפה להרחיק,
לייצר רוגע, נהדר,
לייצר רוגע ושגרה.
נהדר, נהדר. לאה גולדברגר, סמנכ"לית קשרי קהילה של עמותת עמדה, תודה רבה על הדברים החשובים האלה. תודה. אמן, אמן, אמן. אנחנו סיימנו את השעה הראשונה של התוכנית עניין משפחתי. תודה רבה ליאלי צייטלין, למוטי קופפר, אני רחל פסטג. נצא לפרסומות חדשות ומיד אנחנו עם שעה נוספת, ואתם, אם אתם רוצים באמת להירגע, בואו תישארו איתנו.